אנחנו היום נדבר על אהבת עולם אהבתנו, על אהבת השם אלינו. א', אני חייבת לומר שזה מאוד מרגש לראות איך שכל שנה הציבור הולך וגדל, ציבור של שמתכונן ליום כיפור, שמתכונן לימים הנוראים, וזה דבר מאוד משמח. כשאנחנו מדברים על מידות, על מידות השם, אהבת עולם אהבתנו, אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו אומרים את המידות האלוקיות, כך אנחנו צריכים ללמוד מהו מושג האהבה. אנשים חושבים שמושג האהבה מתחיל מאיתנו. איך אנחנו רגילים לאהוב, איך אנחנו חושבים שזאת אהבה. אבל באמת הכל מתחיל ממנו. כמו שאנחנו אומרים, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, ממנו אנו לומדים. כשאנחנו אומרים, מה הוא רחום, אף אתה רחום, אנחנו גם לומדים עוד דבר. שאנחנו כאלה. מה הוא רחום, אף אתה רחום, זאת אומרת, לא רק תלמד ממנו, אלא מה הוא רחום, אף אתה רחום, זאת אומרת שזאת התכונה הישראלית, שאנחנו בעלי תכונת הרחמים. וכך לגבינו במידה שאנחנו הולכים לעסוק בה, במידת האהבה. מה הוא אוהב, גם אנחנו אוהבים. בשביל להבין מהי אהבה, אהבת השם, אני לקחתי את הפסקה, אחת הפסקאות, אין את זה לפניכם, אחת הפסקאות של המהר"ל שמופיע בנצח ישראל, זה מופיע בפרק י"א. הרב צבי יהודה היה תמיד אומר שפרק י"א בנצח ישראל, של המהר"ל, ושל מסילת ישרים, פרק י"א, אלו פרקים מאוד מרכזיים. אז מי שאין לה הרבה זמן, אז לפחות שתדלג את פרק י"א של שלושת הספרים האלה, ותגיע אל הדברים המרכזיים שבאמונה. מידת האהבה אנחנו פוגשים באברהם אבינו. עמוד החסד, עמוד האהבה. וכך המהר"ל פותח ואומר, אולי תהיה לך תמיהה. למה אברהם אבינו שלא כמו נוח, ששם הזכירו לנו את זכויותיו, נוח איש צדיק תמים בדורותיו, אצל אברהם אבינו זה לא קיים. אנחנו לא פוגשים במקרא, בתורה, אנחנו לא פוגשים את הזכויות שלו. מה עשה אברהם אבינו כדי להיבחר? מחפשים, מחפשים, לא... אמנם במדרש זה קיים, אבל בתורה עצמה, לך לך אל ארצך, לך לך מארצך וממלודתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, שם אתה לא פוגש את הזכויות של אברהם אבינו, את צדקתו של אברהם אבינו. והמהר"ל עונה על השאלה הזאת. אברהם אבינו כל כך צדיק עצום עליון, אף מילה מזה שהוא מיוחד, שהוא צדיק, שהוא גמל חסד. אף מילה. וזו הפסקה שאני רוצה שנקרא ביחד, אחרי שהשאלה הזאת ברורה, ואולי אנחנו, מתוך זה אנחנו נבין קצת את המושג של אהבה. שלא הזכיר, ולכן יתורץ השאלה, שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם, קודם שנגלה עליו השכינה, ואמר לו, לך לך מארצך וממולדתך, שאם כך היה, משמע שלכך נגלה עליו הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, בשביל זכותו שהזכיר. ואם כן היה, זאת הייתה אהבה התלויה בדבר. וכל אהבה התלויה בדבר, בטלה, בטל דבר, בטלה אהבה. וכיוון שלא נזכר צדקת אברהם קודם שאמר לו, לך לך מארציך, לא היה זה בשביל צדקת אברהם, עד שתאמר, אם בטל דבר, בטלה אהבה. כי זכות אבות אפשר שיהיה תמה, ואם כן תהיה הבחירה הזאת שבחר באברהם, בטל. אנחנו תכף נסביר. ולכך לא הזכיר זכותו לומר כי הבחירה הזאת לא תלויה בזכות כלל. לכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל. לכך לא הזכיר זכותו. ודברים אלו ביארו חכמינו בדבריהם הנאמנים במדרש, מי זה ערב ליבו לגשת אל השם? אנחנו עד כאן נעצור ואחרי זה נמשיך קצת, כי זאת פסקה מאוד מרכזית. אומר המהר"ל, למה הכתוב לא מזכיר את הזכויות של אברהם אבינו? ואחר כך הוא יסביר גם למה הכתוב מזכיר את זכותו של נוח. הוא לא הזכיר את זכותו, את זכויותיו של אברהם אבינו, משום שאהבת השם או בחירת השם באברהם אינה תלויה במעשים הטובים שהוא עשה. כי אילו היו כתובים המעשים הטובים של אברהם אבינו, היינו עלולים לחשוב שריבונו של עולם בחר באברהם בגלל המעשים הטובים. ואז, אם אין מעשים טובים, אז אין יותר אהבה. במילים אחרות, בטלה חלילה אהבת השם אלינו. והדבר הזה לא ייתכן. לכן אומר המהר"ל, זאת מחשבה אלוקית מראשית העולם. לא להזכיר את הזכויות. אברהם אבינו זה לא איש פרטי. אברהם אבינו הוא אב, האבא שלנו, הוא האומה הישראלית. וכשהוא לא מזכיר את זכויותיו של אברהם אבינו, זה לבוא ולומר שאהבת השם אל עמו, לא רק אל אברהם, אלא אהבת השם אל עמו אינה תלויה במעשים טובים. אז במה היא תלויה? בשום דבר. לכן אברהם אבינו, ריבונו של עולם מתגלה אל אברהם אבינו, פסוק אחד, ריבונו של עולם מתגלה אליו, לך לך מארצך ומלדתך, ואז אנחנו נפגשים, שלום, אנחנו נפגשים עם אברהם אבינו, זאת בחירה אלוקית בעצם. מה אצל הגויים? אצל הגויים זה לא ככה. ולכן אצל נוח, כתוב לנו איש צדיק תמים היה בדורותיו. כן. ואומר המהר"ל שהבחירה אצל הגויים היא לא בצד הכללי, גם אם הם עושים מעשים טובים, זה לא בבחירה כללית כמו שהשם בחר בישראל, אלא ביחידים. יחיד עושה מעשה טוב, ריבונו של עולם בוחר בו, אוהב אותו, מקרב אותו, כמו שאנחנו מכירים צדיקי אומות העולם. הרמב״ם אומר שלפי מעשיהם, גם שבע מצוות בני נוח, גם אם הם תומכים בישראל, עוזרים לישראל, אז יש אפשרות שבאמת יגיעו למדרגה יותר גבוהה ברמת היחידים. אבל ברמת הכלל, אולי אני אקרא את הדברים שכותב כאן המהר"ל, אמר רבה ברב אונה, מעלה זו יש בין ישראל לגויים, שאילו בישראל כתוב, והייתי לכם לאלוקים, והם היו לי לעם, ואילו בגויים כתוב, מי הוא זה ערב את ליבו לגשת אליי נאום השם להיות לי לעם, ואני אהיה להם לאלוקים. ביארו בזה דברנו אשר אמרנו לך, כי ההפרש, ההבדל אשר יש בין ישראל לאומות, כי השם יתברך בחר בישראל בעצם. זה נשפט המפתח כאן בפסקה הזאת. השם בחר בישראל בעצם, ולא בשביל מעשיהם הטובים. שלא לומר דווקא, כאשר הם עושים רצונו של השם יתברך, אז בחר בהם, ולא כאשר אין עושים רצונו של השם יתברך. ולפיכך כתוב, והייתי לכם לאלוקים קודם, ואחר כך, והם היו לי לעם. כלומר, מה שהשם יתברך בחר בישראל הוא קודם. ואף כי ישראל אינם מקבלים אלוקותו. כך המהר"ל אומר. לכך, עוד כמה משפטים ספורים, לכך לא כתב גם כן קודם בחירת אברהם מעשיו הטובים. שלא תאמר כי הוא יתברך בחר באברהם ובזרעו בשביל מעשיהם. ואז היה לך לומר, כאשר אין מעשיהם טובים, ימאס בהם, ודבר זה אינו, רק כי הבחירה בהם מצד עצמם. ולכך אצל נוח, שהשם יתברך קרבו, זה היה בשביל מעשיו בלבד. ואילו יבינו, ולכך לא הייתה בחירה בזרעו, בזרעו של נוח. ואילו יבינו זה בני אדם, לא עלה במחשבתם מחשבת הבל, לומר כי השם יתברך מאס בישראל חס ושלום. מכאן אנחנו לומדים דבר מאוד משמעותי. אני רוצה להזכיר ולומר שכשהמהר"ל אומר את הדברים האלה, שישראל נבחרו על ידי ריבונו של עולם בעצם, ולא בגלל מעשיהם הטובים, זה בשיא התקפת המינים, שבאים ואומרים על ישראל, אתם חטאתם, וריבונו של עולם החליף אתכם באומה אחרת. ועם ישראל נמצא בגלות בתקופה שהמהר"ל כותב את הספר הזה, בעיצומה של הגלות החשוכה, ויש פחות ממיליון יהודים בעולם כולו. היום אנחנו קוראים את הדברים האלה, וזה ברור לנו ברור שריבונו של עולם בחר בישראל ואוהב את ישראל. אבל כשהמהר"ל אומר את הדברים האלה, כמעט ונגמרת האומה הישראלית עלי אדמות. והוא בא וכותב, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. וישראל לעולם אהובי המקום. בין אם עושים את מעשיו, בין אם אינם עושים את מעשיו, במילים אחרות, אנחנו זוכים לדבר שכל אומה הייתה חולמת, לאהבה שאינה תלויה בדבר. מי זה היה מסוגל לשמוח באהבה שאוהבים אותך על תנאי? הכוח להתקדם, הכוח לשוב, הכוח לצעוד קדימה, זה מתוך זה שאוהבים אותי בעצם. אם ילד ישאל את אבא שלו, אבא, אתה אוהב אותי בגלל שנתתי לך כוס מים? אתה אוהב אותי בגלל שהבאתי לך 100 במבחן? אם האבא יגיד כן, זאת תהיה אהבה מאוד מאוד מסכנה. אנחנו כולנו צריכים ללמוד מאהבת השם אלינו. שדווקא ברגעים שאנחנו אולי מאבדים קצת ביטחון עצמי, שאולי אנחנו לא עושים מספיק מעשים טובים, ריבונו של עולם בא וחוזר ואומר לנו, אהבת עולם אהבתנו, בני היקר, אני לא אוהב אותך בגלל שהבאת ציון 100, ולא אוהב אותך בגלל שהבאת לי כוס מים, אלא אני אוהב אותך כי אתה הבן שלי. בלי סיבה. תרחם אב על בנים. כן תרחמנו. אנחנו כולנו משתוקקים בעולם הזה לחזור לאהבה הזאת. גם אל ילדינו, גם אל הבעל שלנו, גם אל המשפחה שלנו, וכך גם אל כל מי שאנחנו פוגשים. יש סיפור מופלא שמספרים על שלמה המלך, שהוא היה באיזשהו תקרית שהייתה עם השמדי. אנחנו לא ניכנס בדיוק למה שהיה שם עם השמדי, אבל איזה מישהו פולש נכנס למלכותו של שלמה, והתחזה לשלמה, ממש היה בדיוק כמו שלמה, וסילקו את שלמה מכס המלוכה, כי חשבו שהוא המתחזה, ושמו את השמדי. והשמדי יצא למדבריות והתגלגל במדבריות, והיה אני מרוד, והלך בלוי, ושם עבד באחד המקומות, מקומות עבודה, בעוני, בדוחק, ושם הוא פגש את נעמה, נעמה המונית. והיא התאהבה בו. אומרים חז"ל, מכל 1,000 אנשים שהיו לשלמה, נעמה זו האישה שהוא אהב אותה ביותר. למה? משום שהיא לא אהבה אותו בגלל שהוא היה עשיר. זה לא מסובך לאהוב את שלמה המלך. גם עשיר, גם חכם, גם יפה, גם צדיק, הכל. כל אנשים אהבו אותו. אבל נעמה זכתה לאהוב אותו בזמן השפל שלו. כשיש רגעים באומה של שפל, אז אנחנו זוכים לגלות מהי אהבה שאינה תלויה בדבר. בתחילת המדינה, כשבאנו ארצה לבנות ולהיבנות, והכל היה קל להתנוסס אל האידיאלים, זה פשוט שמצטרפים אל המהלך הזה. ובעוד כך וכך שנים, כשיבנה בית המקדש, אז זה ברור שיבואו גויים רבים וינערו אל בית השם, ואנחנו נשמח מאוד להצטרף. המבחן שלנו שאנחנו זוכים לו, ואני באמת מתכוונת כשאני אומרת זוכים לו, שאנחנו זוכים להיות עם האומה ברגעים של קושי, שמצד אחד האידיאלים הקיומיים של הציונות הם קצת נקראים פוסט-ציונות, והאידיאלים של הקודש עוד לא ממש הופיעו של בית המקדש, ואנחנו זוכים, אנחנו צריכים להתרומם אל המדרגה הזאת, לזכות לאהוב את האומה, לא בגלל מעשיה, אם כי בוודאי שיש דברים עצומים ונפלאים שקורים בעם הזה, במדינה הזאת יש דברים נפלאים, אבל כל אחד ואחד הוא זוכה להתרומם, או כן או לא. ניסיון זה גם יכול להיות לישון מנוסה. אדם בוחר האם להניס דגל ולהתרומם אל מה שריבונו של עולם מצפה מאיתנו, או שהוא ינוס על נפשו ויגיד, אני... זאת בחירה של האדם. אבל הזכות הזאת שיש לנו היום לבוא ולגלות כמו שלמה עם נעמה, כמו נעמה עם שלמה יותר מדויק, לראות את הגודל גם כשהדברים מאורפלים. אנחנו צריכים להיזהר מהרוח שמסתובבת ברחוב, שבאה לנסות להציף את המומים של ישראל. אני עוד לא ראיתי שצריך שאדם יציף את המומים של הזולת. עוד לא ראיתי דבר כזה. צריך ההפך, צריך זהירות מאוד גדולה, גם אם אדם מוכיח את חברו, כמה זהירות צריכה להיות בדבר הזה. שלא ישבור אותו, שלא יחליש אותו. אבל ברמה לאומית, שכל הזמן להציף עוד מומים ועוד מומים, ובזכות המשפט הזה של זכות הציבור לדעת, אנחנו יודעים דבר אחר, שבהלכות החפץ חיים כתוב לנו איסור לציבור לדעת. מעולם לא ראיתי שיש זכות או היתר להתיר את הלשון, אלא בדברים של צורך. וכשאנחנו שומעים מהבוקר עד הלילה, זאת לא מגמה פנימית שלנו, יהודים שלנו שבתוך המדינה. צריך לדעת שכמו שהמהר"ל כותב פה, זה מגמת המינים לבוא ולהציף דברים רעים שקורים באומה הזאת. ואחר כך אנחנו עלולים לשאול את עצמנו, ריבונו של עולם, למה אתה אוהב אותנו אם אנחנו כאלה? זאת מגמת המינים. המינים לא יבואו יותר עם צלב וידברו כמו שפעם. הם יודעים את השפה. השפה זה לחשוף את המעשים הרעים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ובמה זה פוגע? זה פוגע בתחושה הוודאית, בוודאות שנמצאת ואמורה להיות בתוכנו, שהשם אוהב אותנו בלי תנאים. ואז אנשים נראים, תראו איך העם, אנשים שלא לומדים מספיק אמונה, שלא מתחברים אל הנקודה הזאת של אהבת השם בעצם, במהות. אז אנשים באים ואומרים, רגע, ככה אנחנו נראים? אומר הנביא במלאכי, מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הפסוק הזה צריך לחרות אותו בזיכרוננו. הנביא מוכיח את ישראל. איזה הוכחה הוא מוכיח אותו? השם בא ואומר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. ומה ישראל עונים? אבל למה? תראו איך אנחנו נראים. במה אהבתנו? זאת אומרת, מה עשינו טוב כדי שתאהב אותנו? אומר הרב קוק, זה שורש הכפירה. במה אהבתנו? השאלה הזאת אין לה מקום. ריבונו של עולם אוהב אותנו אהבת נצח. אנחנו פוגשים את הנקודה הזאת, והנקודה הזאת אני חושבת שהיא מאוד משמעותית. הרב כותב בעולת ראייה שהנקודה הזאת של במה אהבתנו, בדורות של ישועה היא הולכת להיות הנקודה שנצטרך לעסוק בה הכי הרבה. לחזור אל הנקודה הפנימית שאהבת השם אלינו. וכשאנחנו מסתכלים על החטא, על החטא של המרגלים, כמו שכתוב בספר דברים, כתוב לנו משפט ש... קשה להגיד אותו, אבל צריך ללמוד אותו. כשהם הלכו לעלות לארץ, כתוב, ולא אביתם לעלות, ככה משה אומר, ותמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו באוהליכם, ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. לא שמענו שום טיעון אובייקטיבי. קשה, לא קשה. הטיעון שמשה בחר לומר, שמה אמרו בליבם? בשנאת השם אותנו. חלילה וחס, ודאי שריבונו של עולם, עלי אהבה. אבל הם חשו שאולי, ככה ספורנו אומר, שאולי בגלל שעשו מעשים רעים במצרים, שעבדו עבודה זרה, אז ריבונו של עולם עכשיו עלול להתנקם בהם. וכשיש לאדם את התחושה הזאת, אין לו כוח יותר. הגיעה אליי אישה אחת אתמול בלילה. ראיתי שפניה לא כתמול שלשום. ראיתי שהיא קצת מדוכדכת. וגם כמו הכנה לשיעור הזה ממש. אני שואלת אותה ואני יודעת שטוב לה עם בעלה, ויש לה ילדים חמודים. אז מה הבעיה? אז היא אומרת לי, את יודעת, מתחילה להסביר לי מה היא עשתה בעבר. דברים, כמו כולנו, יש דברים עליות, יש ירידות. והיא אומרת לי, אני לא שלמה. איך אני אזכה לכל הטוב הזה? אולי הוא ייגמר. אולי אני צריכה להתפטר מהדברים האלה, כי אולי אני צריכה לשלם על החטאים שעשיתי. בשנאת השם אותנו, זה בזה שהם ראו, ככה כתוב, על מה שעבדו עבודה זרה במצרים, לתת אותנו ביד האמורים. ועכשיו, ימית אותנו במדבר. ההתחשבנות הזאת, יש חטא, אז עכשיו יש נקמה. ריבונו של עולם שהוא עלול לחפש אותנו. והדבר הזה מביא לאפיסות כוח. כי מי אנחנו אם לא יחס האהבה שיש לנו אל ריבונו של עולם וריבונו של עולם אלינו. יותר ממה שאנחנו אוהבים את עצמנו, ריבונו של עולם אוהב אותנו. אלא אומר אחד הפירושים, אולי אני אקרא את הפסוקים מבפנים, ואומר עליכם, לא תארצון ולא תיראון מהם. בוודאי. אתם חושבים שעכשיו אתם הולכים לשלם על מה שעשיתם חטאים בעבר. ואני אומר לכם, אני איתכם. לא תארצון ולא תיראון מהם. השם אלוקיכם, ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאיך השם אלוקיך. כאשר יישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. מה קיבלתם כל הדרך? רק רחמים, רק הטבה. אם רציתי להתנקם בכם במדבר חלילה וחס, אז היו הרבה מאוד הזדמנויות. אז אומר ריבונו של עולם, אהבה שלי אינה תלויה בדבר. עד כדי לרחם עליכם במדבר, ולתת לכם מן, ולתת לכם מים, ושלא יהיו רגליכם בצקות, 40 שנה. והסיכום של המשפט הזה הוא, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. ואומר אחד הפירושים, ההולך לפניכם, כן, המקום אשר נשאיך השם אלוקיך, השם אלוקיכם ההולך לפניכם, כל הפירושים אומרים, שכינתו הולכת לפניכם. המוליך שכינתו לפניכם. כל אימת ששחררתי אתכם מארץ מצרים, אני לא עוזב אתכם לרגע. אתם מזהים את נקודת נקרא לזה, את נקודת המשימה הבאה, כאולי כאסתר פנים, כי זה באמת לעלות. ילד שעולה מכיתה א' לכיתה ב', זה יותר קשה. אבל זה כל הזמן במעלה. ואל תשכח שאני לא עוזב אתכם לעולם. כמו שהרב ציודה תמיד היה אומר, ולא אעזוב את עמי, ככה כתוב בפסוקים, והרב ציודה היה נוהג להוסיף, לעולם. למה הוא מוסיף לעולם? כנגד המינים. לכן אנחנו ביסורים או בניסיונות שאנחנו עוברים בארץ ישראל, אנחנו מצווים, אנחנו נפגשים עם פסוק שמופיע גם בדברים, בסיכום של כל ההיסטוריה של המדבר. שמלתך לא בלטה מעליך, ורגליך לא בצק הזה 40 שנה. וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. נכון, גם אנחנו בתור הורים רוצים לקדם את הילדים. אבל אתה צריך לדעת, וגם הילד צריך לדעת. זה לא מספיק הידיעה המופשטת בקירות של הבית. זה גם חשוב שילד ירגיש. לא מספיק שאתה אוהב אותו. מה שחשוב הוא גם שהוא ירגיש שאתה אוהב אותו. זה מה שבא לומר לנו הפסוק, וידעת עם לבביך. זאת לא ידיעה אינטלקטואלית, אלא זאת ידיעה עם הלב. זאת ידיעה שכשאנחנו הולכים לארץ ישראל, ידיעה שאתה צריך להרגיש. איך ידיעה אפשר להרגיש? הנה הפסוק. וידעת עם לבביך, עם הלב. זה צריך גם לפעום בך. רש"ר הירש אומר שזאת ידיעה שאתה חייב כל הזמן להרגיש. שהשם אלוקיך אוהב אותך. אומר רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק הזה בדיוק. על אלו ייסורים כתוב שריבונו של עולם ייסר אותנו כאיש את בנו, וידעת עם לבביך. כן. אותו רגש שיש לאב אל בנו, אל אהבה אינסופית. אומר רבי שמעון בר יוחאי, על אלו ייסורים הכתוב מדבר. הוא אומר, הוא לומד מהפסוק שאחר כך, שכתוב שני פסוקים אחר כך, כי השם אלוקיך מביאך אל הארץ הטובה, אלו ייסורים של ארץ ישראל. כשאנחנו הולכים אל הארץ הזאת, דע לך שריבונו של עולם מוסיף אהבה על אהבה. וכל מה שנראה לך, כדבר שהוא לפעמים קושי ומאמץ, זה לא חלילה כמו שחטא המרגלים חשבו, של הסתר פנים והתנכרות, אלא זה אלו ייסורים של אהבה שמקדמים את המציאות עד אין קץ. אלו החטאים של חטא המרגלים, אנחנו זוכים, ברוך השם, בתקופה הזאת אנחנו זוכים לדברים מופלאים מאוד. אנחנו זוכים ברגע שאנחנו אוהבים את ריבונו של עולם. ומה זה מתבטא? זה מתבטא שאנחנו חוזרים לאהוב את עצמנו. לא בכדי אנחנו מדברים על תשעה באב וחורבן הבית האחרון, אז אנחנו מדברים על שנאת חינם. איזה מין ברוגז גדול כזה. עכשיו אנחנו חוזרים לאהוב את ריבונו של עולם, בזה שאנחנו חוזרים לאהוב את עצמנו. כתוב, כל מי שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. ריבונו של עולם הוא מלך. כתוב במסילת ישרים, והטבע יעיד עליו שאין אהבה יותר גדולה מאשר אהבת אב אל בנו, וכל מי שעושה טוב לבן שלו אוהב אותו, וכולנו בניו. ואיך אנחנו יודעים שאנחנו תיקנו את החטא הזה של חטא המרגלים, שאומר בשנאת השם אותנו, שאנחנו מרגישים שיש הסתר פנים, ואז אין לנו כוח להילחם אל הארץ, על הארץ הזאת, בחטא המרגלים. ואנחנו מתקנים את זה בחטא, בבית שני. החטא היה שנאת חינם. אנחנו צריכים להבין שאנשים שם, המחלוקות שהיו אחד עם השני, זה לא היה לדברים שבקטנות, על דברים מאוד משמעותיים, על איך לכבוש את הארץ, איך לגונן עליה, איך, כמה, למה, על דברים שבמהות. ועל זה היו נחלי דם מתחת לשער של ירושלים, עד כדי כך שהרומאים אמרו, בשביל מה לנו להתאמץ? הם עושים את המלאכה לבד. אנחנו עוברים 2,000 שנות גלות, מצורפים יותר, מזוכחים יותר, מתקנים את התכונה הזאת, את המחלה הזאת של שנאת חינם. ואומר הרמב״ם, איך אדם יודע שהוא בעל תשובה? כשהוא מגיע בדיוק לאותה נקודה שהוא היה בה, ויכול לעמוד. זה המבחן של בעל תשובה. ריבונו של עולם, אחרי שאנחנו מתקנים, שתיקנו את התכונה הזאת של שנאת חינם, הוא מביא אותנו אל אותם נקודות המחלוקת. אהבת חינם, ככה אומר הרב, שבגלל שנאת חינם גלינו, ובזכות אהבת חינם אנחנו נגאל, זה לא שכולם יהיו אותו דבר. זה אשליה. אהבת חינם זה להיות מסוגל לראות את המשותף האלוקי שבכולם ולחיות יחד, על אף המחלוקות. זאת אהבת חינם. ריבונו של עולם מחזיר אותנו לארץ הזאת באותה נקודת מוצא שגלינו ממנה. שאין, כשאנחנו מסתכלים על מגילת העצמאות, אז מי חתום למטה? זה מהעבודה, וזה מהמפם, וזה מהרב מימון ובן גוריון. כולם חולקים אחד על השני. אני חושב שאין כמעט דבר אחד שלא חלקו. מלבד דבר אחד. דבר אחד הם לא חלקו, וזה סוד הגאולה הזאת. שאנחנו רוצים לחיות יחד. רגע, ומה עם כל המחלוקות? אנחנו מתגברים, אנחנו נסתדר. אולי זה אשליה. לא, זה לא אשליה. כי הדבר היותר עמוק שאנחנו אוהבים אחד את השני, מכוח המשותף האלוקי שבנו, זה מה שהופך את היחד שלנו להיות יחד אלוקי. זה חטא המרגלים בשנאת השם אותנו. וזה שנאת חינם של בית שני, שלא השכילו לראות את המשותף מבעד למחלוקות. וריבונו של עולם לא יכול לחיות עם הבית הזה. המשותף האלוקי זה האחד שבכם. וריבונו של עולם בחסדו עלינו מביא אותנו לאותה נקודה. ואנחנו הפעם יכולים, כי צורפנו מן הגלויות. ואומר הנביא בישעיהו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. דברו על לב ירושלים, וקראו אליה כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה. אומרים המפרשים, מה זה נרצה עוונה? נרצה עוונה, זהו, התפייסנו. אהבת השם חוזרת להיות בנו. איך אנחנו יודעים שאהבת השם חוזרת להיות בתוכנו? שאנחנו משוכנעים שהשם אוהב אותנו? מתוך זה שאנחנו אוהבים את עמו. מתוך זה שאנחנו אוהבים את עמו, אז זה הביטוי שאנחנו אוהבים אותו. כי הוא תמיד אוהב אותנו. זה לא השתנה. זה לא השתנה לעולם, כמו שלמדנו מקודם. אבל אנחנו חוזרים להתפייס עם עצמנו. וכשאנחנו מדברים אחד עם השני, אז מה שיש לנו לומר זה נחמו נחמו עמי. עכשיו אנחנו לא צריכים דברי תוכחות קשים, ככה כותב הרב במאמר נחמת ישראל. אנחנו לא צריכים יותר דברי תוכחות קשים ודברי חשיפת עמומים. אולי בגלות היינו צריכים את הצירוף ואת הזיכוך הזה. אבל עכשיו שחזרנו, אומר הרב, אנחנו צריכים את נחמת ישראל. ללטף אחד את השני, זה אומר שריבונו של עולם אוהב אותך. איך הוא אוהב אותך? על ידי זה שאנחנו מוכנים לא רק לחיות אחד עם השני כמו הבייר תשח, אלא אפילו הגענו למדרגה כזו של תיקון חטא המרגלים. שאפילו אנשים, אפילו העם הזה מוכן למסור את חייו אחד עבור השני. מישהו בא ושואל, האם אתה דומה לי ולכן אני מוכן למסור את הנפש בשבילך? מה פתאום? זה חוצה כל המגזרים. ריבונו של עולם הביא לנו מחלוקות קשות. יש אנשים שאומרים, עמדנו במבחן בגוש קטיף או לא עמדנו במבחן, ואני מודיעה קבל עם ועולם, עמדנו ועוד איך. כי מבחן העמידה הוא בזה שהמחלוקות לא ערערו אותנו מלגלות את היחד. המחלוקות זה לא לבוא ולהגיד, כולנו מסכימים למה שאתם אומרים, או הם או אנחנו. זה לא אהבת חינם. כל אחד נשאר בעמדתו. אבל ממשיכים, אין הווה אמינא לפרק את החבילה, אלא עם הכאב ועם הצער, אנחנו רוצים וחפצים לחיות אחד עם השני. זה מה שגוש קטיף, הרי בסופו של דבר אנחנו נחזור לגוש קטיף. אבל המחלוקת הקשה הזאת היא חשפה יותר מכל דבר. עד כמה אנחנו אחד, בני איש אחד אנחנו. הדבר הזה הוא יסוד גאולת ישראל. ואולי עוד דבר אחד שבמלחמה האחרונה היינו בכמה משפחות, ואחת המשפחות, שלא נראה לי ששייך לנקוב בשמה, מפני אחת המשפחות שחלק מהמשפחות היו מה שנקרא בחתך הימני נקרא של המפה הפוליטית, למרות שאני לא אוהבת את הביטויים האלה, ואחד בכיוון השמאלי של המפה. וכשאני ראיתי את הדמעות של האימא הזו, שהיא גילתה, הייתי בדיוק לידה, מולה, כשאבא והאימא של הבן שנהרג בלבנון, נהרג על זה שהוא חילץ 11 חיילים. והאימא השנייה שהלכנו לנחם, שאת אותן הדמעות ראיתי, שהיא הזילה על זה שהבן שלה, שהם היו באותו טנק, שבאותו טנק, שגם היא חילצה, סליחה, גם הוא חילץ 11 חיילים, את אותן הדמעות, אז אתה מבין, עד כמה אהבה גדולה חזרה לשכון בתוכנו. זה גם בחיינו, וגם אפילו למסור את הנפש, וריבונו של עולם אחרי גוש קטיף, מפגיש אותנו עם עוצמה כזאת של מסירות. נכון, ביעדים הפוליטיים צבאיים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה במלחמה הזאת. אבל המלחמה הזאת הצטיינה באהבת אחים שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. מלחמות רבות עם ישראל עבר. אבל מוכנות למסירות כזאת בתנאים בלתי אפשריים. כל התנאים הבלתי אפשריים שמדברים עליהם, זה רק בא על מנת לחשוף את גודל אהבת השם, אהבתנו אחד אל השני. ואהבתנו אחד אל השני, זאת אהבתנו אל השם, וזאת אהבת השם אלינו. אני רק רוצה לסיים ולומר שאנחנו בברכת, בקריאת שמע, אנחנו אומרים, אהבת עולם אהבתנו. וההלכה אומרת שאסור להפסיק אפילו באמירת אמן. אחרי אהבת עולם אהבתנו, הברכה הזו, עד לקריאת שמע. לבוא ולומר לך, שאין אפשרות לקבל עול מלכות שמיים אילולא הידיעה המוחלטת שאהבת עולם אהבתנו. שלום. שנה טובה, חג שמח, כל טוב.